ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו בסיבה השנייה שמבדילה בין אדם לזולתו בהנהגת העולם הזה. ואומנם עוד סיבה אחרת נמצאת להם על פי דרכי המשפט והגמול. אם עד עכשיו הסיבה הראשונה הייתה בכלל לא מסיבת מעשה האדם אלא רק מסיבת החלוקה העליונה, עכשיו הסיבה השנייה היא מסיבת דרכי המשפט והגמול. והוא, כי הנה גזר השופט העליון יתברך, שמתולדת מעשה האדם עצמו, יהיה העזרו ממנו יתברך להקלו השגת שלמותו, וינצלו מן המכשולים, כי עניין שנאמר רגלי חסידיו ישמו. אז עד כמה שהאדם יותר משתדל, ככה מסעים אותו. הבעל יתאר, מסעים אותו. אז מה זה נקרא מסעים אותו? שומרים עליו ממכשולים וגם מקילים עליו את השגת השלמות. ואולם ודאי שגם בזה מדרגות מדרגות יש. כי ימצא אחד ששורת הדין תיתן כפי מעשיו שכבר עשה, שיעזרו הבורא יתברך עזר מעט. ואחר שדינו יהיה שיעזרו עזר יותר גדול. יקל עליו השגת השלמות קלות רב. ואחר שיהיה ראוי לעזר היותר גדול. עד כאן זה בחלק של החסיד. עכשיו אנחנו עוברים להפך, וכן בהפך כבר ימצא מי שכפי הדין יהיה ראוי שלא יעזרו מן השמיים, לא יקשה עליו השגת השלמות, ואחר שמשפטו יצא שירבו לו העיכובים ויצטרך לו חוזק גדול ועמל רב עד שישיגנו, ואחר שהוא הרשע גמור שיסתמו בפניו כל דרכי התיקון וידחה ברעתו, שזה כעין מה שכתב הרמב״ם על פרו בהלכות תשובה. אז כל ההבחנות האלה קיימות, דהיינו שינויים בהנהגה בין איש לאיש מסיבת תולדת מעשה. ונדמה לי שאני לא זוכר אם פעם שעברה שאלנו מה ההיגיון בהנהגה, למה יש הנהגה, בשלמה יש הנהגה שבאה לסייע לאדם, לשמור עליו, כי תכלית הבריאה, תכלית הבריאה היא להיטיב. אבל למה יש כזו הנהגה שמכבידה על האדם מלהשיג את השלמות?
למה הראשון?
הרי זה כבר התחילה ההנהגה הזאת בחטא אדם הראשון, של ארורה אדמה בעבורך וצמאון תאכלנה. אז אני באמת חושב פירוש פשוט. לא הכוונה היא שיש הנהגה חלילה של הקדוש ברוך הוא להכביד, אלא השערה שאדם דבק בו, הוא המכביד.
מילה כזה.
כן, נכון. ככה טבעו של הרע לאטום את הלב. עכשיו, והנה נמצא, לפי זה הרמח"ל כעת, ויש בכל הדברים האלה פרטי פרטים רבים מאוד.
מהחלקים של הגזרה וה...
כן, הבחנות בכל מיני דרגות, והבחנות איך מקשים וכמה מקשים ועל מי מקשים. והנה נמצא. שאפשר שיזכה האדם ויוגזרו עליו הצלחות בעולם הזה לסייעו בעבודתו. למען יהיה נקה לו השיגו את השלמות המבוקש ולא ימצאו לו עיכובים. זו הבחנה אחת שיוצאת למסקנה ממה שלמדנו.
ולפי המעשים שלו?
כן. ואפשר, אפשרות שנייה, שיהיה נגזר עליו כפי מעשיו הפסדים וצרות, שיעמדו כחומה לפניו ויפסיקו בינו ובין השלמות עד שיצטרך לו יותר עמל ויותר תורח לבקוע את המחיצאי ולהתאמץ עם כל תרדותיו להיות משיג את שלמותו על כל פנים. עד כאן זה דברים שקורים לאדם שהוא עדיין באמצע התמודדות. אדם מתוקן שהוא לא חלילה נגזר עליו גזרה הוא בין העולם הבא. אז יכול להיות שפעם אחת הוא יזכה לסיעת הדשמיה, שיקלו עליו, ולפעמים מסיבת מעשים לא הגונים שהוא עשה, הוא פתאום מקבל כל מיני עיכובים בדרך. איך קורא לזה רבינו תם בספר הישר? ימי אהבה, ימי השנאה. Okay. יש ימים קלים, יש ימים קשים, ימים עם קשיים, בלי מצב רוח. למה? זה עלול להיות מתולדת המעשים. זו סיבה אחרת, עלול להיות גם זה. עכשיו, עד כאן הוא מדבר על אדם בערכנו, שהוא בן העולם הבא. אבל מה קורה? יש עוד הבחנות דומות, והפך זה לרשע. הרשע זה מישהו כאן, מדובר פה הרשע מדבר באדם שאיבד חלקו לעולם הבא, רשע הגמור. אפשר שיוגזרו עליו הצלחות, לפתוח לפניו פתח האבדון שידחה בו. אפשרות אחת, שאנחנו נראה אותו עם הרבה הצלחות שבעצם משלם לסוניו על פניו לעבידו. ואפשר, האמת היא שזה כאן הרמח"ל אומר עוד הבחנה, יש הבחנה של משלם לו את שכר מעשיו הטובים, שזה ראינו בפרק הקודם, וכאן זה עוד הבחנה, שמחליקים אותו החוצה. ברגע שנוח לאדם וקל לו, אז רוב הסיכויים שהוא יחליק החוצה. זה נקרא לפתוח לו פתח האבדון שידחה בו. זה קצת דבר שצריך להבין, ממה נפשך? אם הוא כבר נאבד, מה יש להחליק אותו יותר?
עוד
מה? איזו הבחנה הזאת, מה, איך אפשר לפרש את הדברים? אולי נגיד הוקימת כזאת, שמדובר באדם שהוא באמת רשע גדול, אבל עדיין יכול היה להיות לו חלק לעולם הבא. והרשע שהוא עושה גורם להיגזר עליו שהוא יאבד את חלקו לגמרי.
אבל מכל מקום זה מה שאמור לקרות עם אותו בן אדם. לא צריך לעשות איזושהי התערבות חיצונית כדי להחליק אותו החוצה.
יכול להיות שאם הוא היה עכשיו מקבל קשיים, אז יכול להיות שאיכשהו היה חוזר למוטב. אבל לפעמים יש לאדם גזרה עליו שנגזרה, שהוא, כמו שהרמב״ם על דרך שאומר הרמב״ם בפרו, שהזכרנו מקודם, שיכול להיות תיאורטית שאחרי 5 מכות ראשונות הוא היה איכשהו מתיישר. ועכשיו נגזרה עליו גזרה להכביד את ליבו. אז על דרך זה...
מה זה הוא שניקח ממנו בחיר חופשי?
פשוט הרמב״ם, כך זה דיבר.
פשוט הרמב״ם שכן. ולפי מה שלמדנו פה אצל הרמב״ם.
גם זה נראה. לא הצלחתי למצוא הבדל. אותו דבר, כן. איך הוא תיאר את הדבר הכי 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 קיצוני? הרשע הגמור שיסתמו בפניו כל דרכי התיקון וידחה ברעתו. יש כזה דבר, יש כזו הנהגה. צריכים לדעת שהבחירה היא, הזכות שלנו לבחור זה זכות מוגבלת. אדם לא יכול לשחק עם זה תמיד. מי שכל כך מזלזל וכל כך בידיים עושה דברים שאינם מגונים, אז יש גבול כמה הוא מקבל זכות לבחור.
אבל זה במקרה מאוד מאוד קיצוני.
נכון, ברור. זה כמו שאמרנו, דקדקנו, אם אתם זוכרים בתורה, שבתורה פרשת ויחי אומרת, משלם לסוניו על פניו לעבידו. כמו שלשלם לאדם את שכר מעשיו הטובים, מעט מעשיו, מדובר על משהו מאוד קיצוני שנקרא שונא השם. שונא השם זו הגדרה מאוד מאוד קשה.
זה ההצלחות האלה, זה בעצם התשלום של המעשים הטובים?
לא, עוד הפחדה. הן גורמות לו שלפתוח בפניו את פתח האבדון שיידחה בו. אדם שטוב לו, אז הוא נדחה עם זה. אבל אולי יש לכם תשובה יותר טובה מזו הצעה שלי לעת עתה.
זה אבדון בעולם הזה? נכון? כאילו מה?
אני חושב שאבדון זה לעולם. כן, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. נמשיך הלאה. ואפשר שיגזרו עליו צרות, יש עוד הבחנה. יכול להיות לפעמים שעל רשע גמור גם ייגזרו צרות, וזה לכאורה אין לו מקום. הוא צריך הרי בעולם הזה לקבל את שכרו, אבל למנוע אותו מן הרשע שהיה בדעתו לעשות. יש גם הנהגה כזאת.
אבל הוא כן רשע, כאילו.
כן, זה לא ישנה את המצב שלו. אבל ישנה הנהגה של התערבות, וזה יקרה כשידע המנהיג העליון, שאין ראוי לאותו הרשע שיעשה מטעמה, יש מקום להתערב. והוא מה שהיה דוד מתפלל, אל תיתן השם מהוויי רשע, זממו אל תפק. לא כל מה שרשע רוצה לעשות, לבחור ברע הוא יכול, הוא ישפט על זה שהוא רצה. אבל לבצע זה כבר תלוי בתוכנית. ואומנם, הנה הוא התברך שמו עושה כל העניינים האלה בחוכמתו הנפלאה, הכל כפי מה שראוי לטובת כלל בריאותיו כמו שזכרנו, והוא דן את הבריאות בכל מצביהם כפי מה שהם באמת פירוש, כי הנה אינו דומה מישהו במצב הרווח ומתרשל מעבודתו למישהו במצב הדוחק ונטרד בלחצו ולא ישלים את חוקו, והנה דינם לא יהיה שווה, אלא יודן כל אחד כפי מה שהוא באמת, אם שוגג ואם מזיד, אם מנוס ואם פועל ברצונו, והוא יתברך שמו יודע אמיתת כל הדברים המעשים המחשבות ודן אותם לאמיתם. אז כאן בוא נגיד, זה, התוספת הזאת זה לא מעין הפרק שאנחנו עסוקים בו, אבל כיוון שהרמח"ל דיבר על הנושא של משפט המעשים, אז הוא מוסיף לנו גם ואומר שנבין שהמשפט העליון הוא מאוד מדוקדק, ואין שני בני אדם בעולם שישפטו במידה שווה. כי כל אחד קיבל תנאים אחרים, מצבים אחרים, כלים אחרים, ממילא תמיד לעולם המשפט יהיה אישי, ולא רק שהוא יהיה אישי, אלא הוא ישתנה מרגע לרגע ממצב למצב.
אז איך הוא יכול להיות מוחלט? אם הוא תלוי בכל כך הרבה, בכמעט אין סוף נקודות זמן.
למה? כל נתון נלמד בעזרת השם במשך הפרק, במשך החלק שלנו. לכל נתון יש מלאך ממונה להציב את הנתון הזה במלוא עוצמתו. תראה לך מה זה משפט אלוקי, כמה צדק יש בו, כמה בן אנוש יכול להבחין הבחנות, כמה הוא מוגבל. משפט האלוקי זה נקרא כעוף השמיים יוליך את הכל ובעל כנפיים יגיד דבר. לא רק נספר מה עשינו, אלא להגדיר כל הבחנה צריכה לעמוד על המשפט העליון.
איפך זה הכי צדק שזה ככה, זה הכי מדוקדק, זה הכי צודק.
כן, אז סיימנו בעזרת השם את ההבחנה השנייה, את הסיבה השנייה בשינויים בהנהגת העולם הזה בין איש לאיש. אמרנו, הבחנה ראשונה שלא תלויה במעשים, אלא בהנהגת המזל העליון, והסיבה השנייה, הנהגת המשפט. בינתיים דיברנו הנהגת הייחוד והנהגת המשפט. שתי סיבות מרכזיות לחלוקה בהנהגה בין איש לאיש. עכשיו, כחלק, כתוספת להבחנה של המשפט המעשים, הוא רוצה הרמח"ל להסביר לנו עוד הבחנה דומה, ששייכת לאותו ערך ולהבחנה השלישית. ואולם מן השורש הזה של משפט המעשים יצא עוד ענף אחד בעניין האיסורים. אם אתם זוכרים, בפרק הקודם דיברנו על איסורי מרוק, שהצדיק מקבל איסורים בעולם הזה כדי לחלות את מיעוט מעשיו הרעים שהוא לא תיקן אותם בתשובתו. כאן הוא רוצה להגיד לנו עוד הבחנה שבעניין האיסורים, כי עוד אפשר שיהיה אדם צדיק ובידו חטאים, או בינוני ושקול במעשיו, ותהיה הגזרה עליו שיעוררו לתשובה, והנה אז ייסרו מן השמיים כדי שישים מליבו ויפשפש במעשיו. ואומנם אין האיסורים האלה ממין איסורי הכפרה שזכרנו למעלה בפרק הקודם, שתכליתם למרק האבונות בעולם הזה, אבל איסורים אלה איסורי העריים, להאיר הלב לתשובה, כי אולם לא נבראו העונשים אלא בהיעדר התשובה, אבל אני ארצה לפניו יתברך שמו הוא שלא יחטא אדם, ואם יחטא ישוב, ואם לא שב, כדי שלא יובד, יצטרף בו עונשים. ועל כן יבואו תחילה איסורים ליערה, ואם לא יתעורר האדם בהם, אז יתייסר באיסורי המרוב. ועל עניין זה אמר אליהו, ויגל אוזנם למוסר, ויאמר כי ישובון מאבן. זה ממש הגמרא במסכת ברכות כוללת במאמר אחד את כל סוגי האיסורים. יש לנו שלושה סוגי איסורים. איסורי הערה, איסורי מרוק ואיסורי איסורים של אהבה, שעליהם נלמד בעזרת השם בהמשך הפרק. אז רואה אדם שאיסורים באים עליו, יפשפש במעשיו. הבחנה ראשונה. אולי רוצים להעיר אותך לתשובה. פשפש ולא מצא. יתלה באבון הזה, יתלה באבון הזה. פשפש וגם את זה לא מצא. בידוע שאיסורים של אהבה הם. שלוש אפשרויות יש לסוגיית האיסורים.
מסבים לאדם, זה קצת מוריד את האחריות. זאת אומרת, יש לך אחריות הרובד הנמוך של הדברים, כשאתה חוזר בתשובה, יכול להיות בגלל שבשבור שלך יסור מהאדם, כשאדם יחזור בתשובה בשביל להסיר מעליו את היסורים. אבל אם יש פה איזשהם, אם זה לא נגמר, אבל בסוף הוא גם מגיע ליסורים של אהבה, אז זה בעצם מוריד את ה...
לא, לא הבנתי מה שאתה שואל, רק מתוך השאלה אני, אולי אני לא הסברתי את מה שאנחנו אמרנו. המאמר בגמרא לא אומר שאדם יגיע ממצב למצב. איסורים של אהבה זה רק להסביר, החז"ל אומרים לך את מלוא, כל ה, את חלק מהאפשרויות שבאים על אדם איסורים.
חלק?
חלק. יש לנו בפרק עוד, עוד דברים שלא תלויים בתולדת מעשה האדם. כל מה שתלוי בתולדת מעשה האדם. אז או להעיר אותך לתשובה כי קשלת, או למרק אבנות ש, שכנראה הנהגה רואה שאתה לא יוצא ידי חובה תשובה, או אפשרות אחרונה שאתה זכית לקבל את המתנה של איסורים של אהבה. אז מה היה קשה לך? זה לא חייב להגיע לשם. זה שלוש אפשרויות שמסבירים את טעם האיסורים. איפה ראית חוסר אחריות?
לא, אני הרגשתי שאתה בא עם המערכת הזאת לאדם, אתה אומר, הדברים עובדים בצורה כזאת שככה או ככה תקבל איסורים, אז
תקבל את ה... זה באים להסביר לאדם, רואה אדם שאיסורים באים עליו. הדבר הנורמלי שאין לאדם שום איסורים. זה הדבר הכי נורמלי וטבעי שאמור להיות. ראית חריגה?
בדיעבד אולי.
אני מבין זה במבט קונטרקטיבי. זה לא מתייחס לעולם התשובה ולצורך בתשובה.
הפוך, אין איסורים בלא אבון, אומרת הגמרא במסכת שבת, איסורים באים רק מתי שיש תשובה, שאין תשובה. אם יש תשובה אין מקום לאיסורים, אלא אם כן זה איסורים של אהבה. מה? אלא אם כן איסורים של אהבה. פותר את רוב הבעיות. אם כולם היו מתגייסים, אז היה פותר את כל הבעיות, מפני שההתגייסות היא חלקית, אז הרבה פעמים חלק, איך אמר בנט, חלק סוחבים את, סוחבים את האלונקה, אין לנו כבר כוח לסחוב לבד, רוצים נסיעה בנטל, רוצים שעם ישראל ייסע בנטל. למה חלק מעם ישראל צריך לעשות בנטל של כולם? אני אומר, צריך להגיד בכנסת דרשה הפוכה לבנט. בנט דיבר על נסיעה בנטל בצבא, אבל יש עוד נסיעות בנטל. אנשים סובלים. למה עם ישראל צריך לסבול כל כך הרבה בחינם? ובדרך כלל מי שסובל לסוחב את כל החבילה, זה אנשים דווקא אנשים המתוקנים. בפרט בדור האחרון שכולם, שצריכים לסגור את האוברדראפט, אז נראה בהמשך הפרק שאין ספק שכל מי שחי בדור האחרון חייב לסבול, לשאת את עוונות עם ישראל. תראה לי שהיום לא צריך להיות צדיק גדול, כדי לקבל איסורים של אהבה. כי ישראל המתוקנים הם דיינו, אנשים מתוקנים מעטים הם, לעומת רוב ישראל, וכולם צריכים להתקן בדורנו, אז מה יהיה פה הסוף? אז מחלקים את החלוקה הזאת. זה הבחנה של איסור. כל מה שאדם סובל לא בגין עצמו, זה נקרא איסורים של אהבה.
איך אני יכול לדעת אם זה בגלל עצמי או בגלל משהו?
חז"ל אמרו לך את האפשרויות. אתה לא אמור באמת לדעת, אתה מביא את הכל בחשבון. הצדיק הכי גדול, רבי יהודה הנשיא, שהרמח"ל אצלו זה הדוגמה הקלאסית לאיסורים של אהבה, אם היית שואל אותו על מה אתה מתייסר, הוא לא אומר לך אני סובל את איסורי הדור. הוא אומר לך שמא חטאתי, שמא תמיד הצדיק חושד את עצמו, אבל על איבא דאמת, זה מה שהיה. אז...
מרת הצבא רבי חטאים שלו.
יפה, אז הרמח"ל הסביר לנו את זה. הגמרא אומרת שם, הגמרא אומרת, על ידי מעשה באו ועל ידי מעשה הלכו. אז אומר הרמח"ל דבר נפלא. הוא אומר, גם בשעה שיש איסורים של אהבה, הם לעולם לא יכולים להגיע אם אין טריגר משפטי. כי יעלה על הדעת, יש אותך שאלה, ויעלה על הדעת שבגלל שהוא אמר לעגל, לך כי לכך נוצרת, אז 14, 13 שנים של איסורים כל כך קשים לקבל אדם צדיק, אין איזה שוב. מי שיגיד שזה מידת הדין, אני חושב שהוא עושה עוול לכבוד השם.
אז למה צריך את זה?
מה?
אז למה צריך את זה?
בגלל שאי אפשר, הנהגת הייחוד תמיד חייבת להתלבש בהנהגת המשפט. אם לאדם, אין אדם נקי לגמרי, לא יוכל לקבל שום איסורים. אבל כמובן שתמיד יש, לפי ערכו, מדקדק עם חסידיו כחוט השערה, יש טריגר משפטי. אבל זה מה שהרמח"ל מדגדג. מה זה על ידי מעשה באו? מה זה על ידי? בגלל, מפני האבון הזה באו, מפני הזכות הזאת הלכו. אמר, לא, על ידי מעשה באו. תראו איזה דגדוק לשון חז"ל. כמה צריכים לדגדג מלשונותם.
שמוצר את הכלי ביחס הזה של רגישות, בגלל שהיה חסר בתחום הזה, אז דווקא הוא יצא את הכלי. קטנתי לשפוט אותו, במעשה של חוסר רגישות, במעשה של רגישות, הוא ביטל, הוא בעצם כבר סתם את הכלי.
זה כמר הזה? זה כמר במציאה, בזכות הפועלית. אבל אתה צודק, אתה אומר רעיון, אבל סוף כל סוף, רק כשמדברים ביסורים כל כך חמורים, אז אנחנו חייבים פה ל...
המשכתי את הרעיון הזה, אני אומר שזה כלי, שבגלל החוזר ראשון זה כלי לקבלת יסורים כלליים.
אתה אומר, ברגע שהוא... יש פה איזושהי אחיזה, טוב? כן.
הגמרא בברכות, שדוקים יכולים לתלול בו, הכוונה, אם סתם יש לאדם חטאים, אבל השאלה האם... בעוון החטא במסוים הזה, ראוי שיבוא כזה, כאלה איסורים. זאת אומרת, כן הגמרא נותנת איזושהי הבחנה של לא על כל חטא מגיע כל איסורים, כל רמה של איסורים. וזה כמו נכון לגמרא שם, כך זה פול. כשהגמרא אומרת, הכוונה יתלה, יתשפש, הכוונה יתשפש, אומר רש"י, חטא ברמה הזאת.
מידה כנגד מידה.
אבל מי אני שאני אתחיל לקטלג איזה חטא יותר חמור, ומה, אי אתה יודע מתן שכרה של איסורות, וצד השני זה גם נכון.
נכון. זו טענה חזקה, באמת קשה מאוד ליישם את ההמלצה של רש"י שם בגמרא. רש"י מתכוון באופן כללי, אדם מפשפש, אולי הקדוש ברוך הוא רמז לו, אולי הראה לו איזשהו סימן, נניח נשברה רגלו, שמא הלך לדבר עבירה וכדומה, יש מקום להנהגה כזאת.
אבל אחד נשברה רגלו כי הלך לדבר עבירה, יחד איתו הלכו עוד 200 אנשים, אלא אם זה לא קרה, סוף סוף.
כל אחד זוכה, לא כל אדם זוכה לאיסורי הרעה, זכות בשביל זה. זה לא פשוט. יש בשיחות של רב חיים שמואלביץ, אז אני אספר שם סיפור. אני אומר לכם סיפור, כיוון שפרשנות לסיפור תמיד יש לה מרחב גדול, ואנחנו תמיד נזהרים סיפורים לא להפוך אותם ליסודות, וזה לא דברי חז"ל, וסתם סיפור נחמד. הוא מספר שהוא מתוך ידיעתו שהייתה רבנית אחת, אישה אחת של ראש ישיבה, שבעלה היה כבר זקן וחלש, אז הוא היה צריך לפני התפילה לשתות חלב. ככה רופא אמר לו, אז הייתה מכינה לו כל בוקר, ויום אחד היא נפלה בדרך שעשתה חלב, נפלה ושברה את רגלה. אז היא אמרה, היא תלתה את זה בזה שהוא שתה לפני התפילה. הוא אמר שהוא מספר שהוא הכיר את האישה הזאת שהיא פסלה שידוך טוב לבת שלה מפני שהבחור קצת היה צולע ברגלו. אז אני זוכר את זה כבר לפני הרבה שאני קראתי את זה. הוא אומר שכמה אדם הנטיית הלב שלו היא לא כנה.
אין דבר סוף.
נכון, נכון, איך אני אומר, זה סיפור מאוד קשה, מאוד קשה להכריע. אם היא הייתה אישה הגונה, הייתה אולי חושבת, אולי הסינקתי שלא קשורה בעניין הזה. זה לא. לחפש את דברים שעל פי דין, במקרה של אותה ואותו סיפור היה מותר. אדם תמיד מאוד מאוד, לצערנו, מאוד נגוע, מאוד קשה לתלות סיבה במסובב.
אז זה לא 100%, אבל כדאי... זה לא רע.
נכון, בדיוק.
זה לא מזיק. זה לא מזיק.
מה?
אדם גם מכיר בעצמת את החטאים שלו, לא יכול איך שהוא מקשר.
איך אני אומר, זה ברור שיש, מחויבים לנסות לבדוק. אולי הקדוש ברוך הוא יראה לי, אולי, כמובן שזה מאוד מאוד לא סגור ולא מדעי ואף פעם לא ודאי. מי שיגיד דבר כזה ודאי, הוא יהיה שוטה. אין דבר כזה ודאי.
אז להתחיל לחשבן נראה לי את הצד המסוכן, לא?
לא עוד פעם, אם אתה מחשבן ואתה תפסיד מזה משהו, זה מסוכן. אבל אני לא אפסיד, הרבה לאו אחי, אני בודק אם עשיתי משהו שלא הגון. אז יכול להיות שזה יעורר אותי לחשוב עוד פעם, על מה, לפתוח תיק עוד פעם, סגרתי תיק, אולי עוד פעם נבדוק אם נהגתי כשורה או לא.
אז לא יצוין שבאמת צדקתי בחשבון ותיקנתי את אותו דבר, אז ראוי שהיסטורים עכשיו יסתכלו.
לא, תיקנתי. אבל הרבה פעמים אדם משוכנע שהוא לא צריך לפייס את השני, שהוא לא עשה לו עוול, אלא הוא עשה לי עוול.
לא, אני צריך...
אז עכשיו...
אם ההיסטורי הערה, אדם באמת התעורר, ותיקן, לכאורה, אדם קיבל היסטורים מסוים.
נו.
אז הוא אמר, אולי זה משום זה וזה, הוא תיקן את אותו פגם.
נו.
לכאורה, אם הוא באמת תיקן את מה שהוא צריך לתקן, אז האיסורים יסתפקו עכשיו, הוא יחזור להיות בריא? או יחזור להיות שלם?
ברגע שסיבת האיסורים הייתה זו, אז ברור שזה יסו. אבל נלמד בפרק שלנו שיש עוד הרבה סיבות שלא תלויות בדבר הזה. אנחנו מגבים רק, לכן הרמח"ל כל הזמן יזהיר אותנו. אני אדבר בכל מיני הבחנות, וכל הבחנה נדבר לכשעצמה. אבל שום דבר לא יחסה את כל המערכת כולה, כי יש המון המון סיבות נוספות.
יש איסורים שלא יודעים, כאילו,
נגיע עוד מעט לסוד הגלגול. מישהו יכול להשיג את סודות הגלגול? אז ברור שאתה מכסה עד כמה שידך מגעת. כן.
אבל... גם אם בן אדם בודק, זה עדיין לא מחסים. כמו שהרב אמר בשיעור לפני שבועיים, שהרב הביאו קרינטה, איך בן אדם יכול להיות זהיר ולא נקי.
נכון.
אז בעצם, כתוצאה מהנגיעה החוסר אובייקטיבית שלו, אז הוא בעצם בכל דבר כמעט יהיה משוכנע שהוא כבר עשה, הוא עשה כבר את כל המאמצים להתקן. אז בעצם במצבים מסוימים, גם אם יבואו איסורים, הוא לא יבין לכאורה למי מבוא.
אני לא, זה יעורר אותו.
לא.
אתה צודק, הוא שואל שאלה טובה, שלא תמיד יש לאדם כלים להתעורר, כי יש בני אדם, כמו שדיברנו בפעם שעברה, שכמה שנעורר אותם לתשובה, הם יותר יתחזקו אפילו ברשע שלהם. למה? כי הם משוכנעים. טוב, אתה צודק, יש מקרים שהאדם באמת תקוע, זה עצוב מאוד.
אבל ראיתי במסעד השרים שהוא אומר על הליצנות, שהוא אומר שיהיה עליו שפטים.
נכון.
אז באיזה איסורים זה, באיזה, מה, זה הערה?
שאלה יפה. הגמרא אומרת מסכת שבת, קשה איסורים. קשה איסורים שתחילתם איסורים וסופם כליה, ונכון הוא לליצים שפטים. דיינו, לץ אומר המסילת ישרים, לא יכול להתעורר בתשובה, על ידי דיבורים. כי כל הדיבורים הוא מתלוצץ והם שרים מעליו כמו מגן המשוח בשמי. אבל אם הוא מקבל מכות, שם זה הסיכוי שלו האחרון. אז נשאלת השאלה, האם חז"ל דיברו על הפסוקים, דיברו על איסורי הערה או על איסורי מרוק? זה יכול להיות גם וגם. זו שפה שלץ לא יכול לדחות אותה. כשכואב, כואב, לא יעזר כלום. אי אפשר כבר לצחוק.
איסורי הערה זה איסורים שבאים לעורר את האדם שיפסיק לחתור, ואם הוא לא יפסיק לחתור אז איסורי המרוק זה בא לנקות את הליכרוך שהוא עשה ולא פגע.
כן.
ולא פגע, הוא עכשיו בסוף הוא לא תיקן, הוא ממשיך את הפגם שלו.
נו.
אז מה...
אז מה אתה מציע להנהגה לעשות עם אדם כזה? אדם שלא מפשפש במעשה וממשיך לחתור באופן קבוע. מה אתה מציע לקדוש ברוך הוא להציל אותו, ולהביא אותו לברית אברהם?
זה הכפרה, מה לעשות?
זה עצוב מאוד, אז הוא כל הזמן נמצא ב... מסתכר על צרור נקוב.
אז אם הוא לא חוזר בתשובה, זה איסורי מרוק. ואם הוא חוזר בתשובה, זה יהיה לו עכשיו, אם יהיה לו איסורים, זה יהיה איסורים של אהבה.
למה? ומה אם משהו צבר חסרונות, קלקולים?
אז הוא צריך את השלב של המרוק, ואם אחר כך, זה מחיים לא נדע את זה.
נכון, אנחנו לא אמורים לדעת את זה. אם היינו אמורים לדעת את זה, היינו יודעים. אנחנו לא אמורים לדעת, זה לא רלוונט. אנחנו לומדים רק את דרכי ההנהגה, אפשרויות ההנהגה, לקבל אמון במערכת.
אין איזה כל כך נפקמינה.
נכון. הנפקמינה העיקרית היא, וידעת היום השבועותיי ליישב על הלב את הנהגת השם. אדם מחויב לדעת איך מתנהגים. הודיעני נא את דרכיך. זה מאוד מאוד נפקמינה. הייתי אומר, זה נפקמינה הכי גדולה בחיים שלנו. לתת אמון בהנהגה. זה חסר מאוד, מאוד חסר העיסוק בזה, כי רוב האנשים הולכים בתחושה, הם מדברים בשפה מפה ולחוץ, אומרים שהם נותנים אמון, אבל בין השורות ניכר הרבה הרבה חוסר אמון.
כשהם עומדים לשעת מבחן?
אפילו לא על עצמם, אפילו מבט מבחוץ. מרגישים שיש הרבה הרבה אי צדק בעולם. אבל אומרים, אסור לשאול, בואו לא נדבר על זה, לא כדאי, יש דברים שלא אומרים.
בתוכם חושבים ש...
בתוך האדם יש
ודאי, דבר שאדם לא פתר, זה נמצא אצלו כשאלה לא פתורה, וזה לא, אדם, הלב שלו לא מיושב. לב לא מיושב, פירוש הדבר שאדם מרגיש שיש כאן, שההנהגה בעולם היא לא הגונה. ואין עוול יותר גדול מאשר לתלות עוול בהנהגה של הטוב המוחלט והשלם. זה רק מפני שאנחנו לא משקיעים בללמוד את דרכי השם. כמובן שאפשר להרחיב עוד ועוד ועוד, אבל זו מצוות עשה דאורייתא, רמח"ל אומר, זו מצווה דאורייתא. והשבותי לבביך כי הוויה הוא האלוקים. שכל ההנהגות הגבורה בעולם, כל הנהגת הדין כולה, היא נשלטת תחת שם הוויה, תחת המוכרח והשלם, שלא ייתכן שיצא ממנו חיסרון. מדברים לדוגמה, מדברים על כל מי שמדבר על על השואה לדוגמה. אז כולם אומרים, אסור לדבר, אסור לדבר, אסור לדבר. אז מה אתה בעצם אומר במילים האלה? אתה אומר, הקדוש ברוך הוא עשה עוול.
אז מה כן צריך להגיד?
אני אגיד את כל האפשרויות האפשריות. אני לעולם לא ידע להגיד בוודאות מה, אבל אני אגיד, זה יכול להיות כך, יכול להיות כך, יכול להיות כך, יכול להיות כך.
אפשר לומר לא יודע?
מה?
אפשר לומר לא יודע?
אני חושב שהמילים האלה הם מילים של התחמקות. כל מי שאומר לך גבוהים דרכי השם, הוא בעצם אומר לך גבוה וזה לא מובן במובן לא מובן. זה לא מובן מתוך שהוא הבין למה זה לא מובן.
זה לא מובן בעיניים.
מותר לנו להבין למה זה לא מובן. אבל אם אדם לא הבין למה זה לא מובן, אז בינתיים הוא קולט המציאות בה. ערכים שלו ואצלי, כל מה שאני לא מבין זה לא קיים. תסכימו איתי. בערכים שלנו כחברים, חבר יתנהג איתך שלא בהגינות. אם אני לא מבין את ההנהגה שלו, זה בעצם ביקורת, ביקורת מוחלטת. כי זה, אלו הערכים שלי, אין לו, הוא לא משהו שהוא, יש לו כללים אחרים ממני. מה הוא מתנהג ככה? אז זה מילים, זה קיבוץ מילים. אבל אם אדם רוצה להסביר לעצמו, מה פתאום הנהגה האלוקית היא לא מובנת וזה מתיישב על לבך? למה? הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו בערכים שלנו. זה לא הבלתי מושג. לא מדברים על עצמותו. מדברים על ההנהגה שלו איתנו. אז למה שהטוב השלם מתנהג איתנו לא בטוב ולא רק ייטיב לנו?
אז איך בכלל מתחילים לחשוב על כלים? לנסות להבין את
האב האמינה
באמת, בלי לנסות להתחמק לכל
השאלות
שקראו
להם היהודים ממהלך ההיסטוריה. לומדים את התוכנית. מבינים קודם כל, הדבר הראשון זה קודם כל להבין שמתמטית לא יכול להיות שיש לרע שליטה בעולם. וכל רע שכל חיסרון שהיה, היה חייב להיות, נקשר לגמרי שרת מוחלט, של המערכת המוחלטת של ההטבה. זה א' ב', קודם כל אדם צריך להשתכנע בזה מתוך המערכת הסגורה שהוא לומד. עכשיו, אחר כך להוסיף את פרק, את חלק שני של דרך השם, זה חלק א', חלק שני, איך, מהם המסלולים שבהם הטוב משתמש עם החיסרון לתקן את בריאותיו. אז הוא, וזה עוד יותר מיישב, זה שלב ב' ליישב עוד יותר. עכשיו אתה רוצה שננסה על פי מה שהתחלנו ללמוד, להעלות אפשרויות על כל מיני דברים.
למה שזה יישב את הלב? סוף סוף זה אפשרות. זה לא בטוח.
אז אני אגיד לך סוד אחד. באמת שאלה טובה. השאלה היא, יישבת פה שאלה יפה. אילו אנחנו נגמור בעזרת השם את הפרק שלנו, שכמובן הוא יהיה תמצית של תמצית, נצטרך עוד להרחיב את זה, להרבה דרושים בחזל ולראות את כל מאמרי חזל מלא זמן. לבנות אותם סביב הנושאים האלה ולהסביר אותם. אבל נגיד שבתמצית של הפרק שלנו נקבל את כל היסודות. הרמח"ל בסוף הפרק יזהיר אותנו ויגיד תבין, העליתי לך בפניך את כל האפשרויות, אבל זה לא אומר שנדע את הפרטים, אלא אנחנו יודעים רק את הכללים, ואני רק אומר לך שזה או זה או זה או זה או שניים או שלושה או אוסף או פעם כך, לעולם לא נדע את הפרטים, רק את הכללים. אז נשאלת השאלה, איזה יישוב הלב אני אקבל? כל עוד שהכל נשאר נעלם ורק למדתי את כל האפשרויות, אז הלב שלי לא מיושב. מה אתם עונים לשאלה? אולי לא תסכימו הנחת יסוד שלו, אבל צריכים לדון בשאלה.
שהוא צודק.
שהוא צודק?
לא תשמע את אתה, סוף סוף, והשבות האלה לבבך, הלב, אם חס ושלום פוגלת את האדם שרה, דיפול שלי, השרה לי כשעצמה קשה ועוד, גם לא הייתה תשובה ודאית, השרה עדיין כואבת. ומה גם שכשאין תשובה ודאית, אז הלב לא מיושב, אפשר איכשהו לקבל ואפשר, אפשר לא ליצור כלפי שמיה, לא לעלות טורניה כלפי שמיה, אבל בהבנה, ביישוב הדעת.
נשמע קצת שני.
הוא רוצה להבין איך הדברים עובדים. אז נניח ש... זאת אומרת, לא הייתה נביא והיו מגלים את זה, כל דבר, כל חטא שעשה. כאילו, כל חטא שעשה, מה בדיוק גרם. אז מה היית עושה? מתקן את הרבה. אז זכרו לנו שבעיקר אתה יכול לדעת צריך לעשות. עכשיו, אני חושב שהיית יודע מה קרה ולא היית יכול לתקן את החטא, זה רק מכניס את האדם ל...
רגע, אז אני אסביר משהו, אני אסביר יותר משהו שאל. השאלה היא לא מה אני אעשה עם זה. השאלה היא אומר, כיוון שעיקר תכלית מה שאנחנו לומדים, זה להגיע לבשבות האלה לבביך, הרמח"ל אומר כמה מקומות, שהלב שלך יהיה מיושב ביחסי האמון של ההנהגה. אז הוא טוען לכאורה, לזה אני לא אגיע. מדוע? כי אם אי אפשר לספר לי עד הפרט האחרון, איך הדברים נקשרים, סיבה זו, במה שהראה לי פה ושם, אז לא יהיה לי יישוב הלב. אז לא הרווחתי כלום לכאורה, הוא שואל במה שאני לומד, אפשרות א', ב', ג', ד', אם אין לי בסוף חיבורים סופיים. זו השאלה שנשאלה. האם את זה אתה מסכים? אמון תמיד, אבל אמון חייב להיות מבוסס על היכרות. מצוין. אז אתה, אם כן, אתה חולק עליו. אז גם אני אצטרף איתך ואני אעשה להסביר למה זה באמת אכן כך. אני חושב שיחסי אמון לעולם לא תלויים במידע המדויק. אני אביא לזה דוגמה. אביא לזה כמה דוגמאות מהחיים שלנו. נניח, אנשים מוסרים את חייהם לשולחן ניתוחים. ואני זוכר שאבי זכרו לברכה לחיי העולם הבא, היה צריך לעבור לעת זקנותו ניתוח. אנחנו כילדים רצינו לעשות לאבא ככה ג'סטה, אז אמרנו אנחנו לא נותנים לרפואה הציבורית, אנחנו לוקחים אותו לרפואה פרטית, מישהו הציע, לא משנה שאני אומר את זה רק הערת אגב, כמה רצון טוב לפעמים עושה את ההפך, אנשים רוצים מרוב רצון טוב לעשות את ההפך, אין טעות יותר חמורה מזו לקחת לכל הסנטרים למיניהם לעשות ניתוח. לא עושים ניתוח רק בבית חולים מסודר, אף פעם גם ברפואה פרטית, משווקים היום הכל לרפואה, הפכה להיות שיווקית, הפכה להיות כמו סופרסל, מציעים את הניתוחים הכי קשים בכל מיני תעמולות. בדיוק, אין כל סיבוך הכי קטן, כל דבר הכי קטן. רוצים לספר לכם גם את מה שקרה שם, רק לתועלת הדברים לדעת, רק רפואה ציבורית היא... וגם אם רוצים רופא פרטי במקרה מאוד חריג, אז הכל בתוך המערכת, לא להביא לו מבחוץ ולא במקום שמחוץ לגבולות בית חולים. אז בקיצור, המעשה שהיה כך היה, סיכמנו איתו, שילמנו כמו תבינו תקילין, שיהיה רק בהרדמה פידורלית. אדם בגיל כזה כבר מבוגר, זה יכול לפגוע לו במנטליות, לא משחקים עם ראש של אדם מבוגר, אז רק טוב, סוכם, אנחנו יוצאים החוצה, בדקנו, חיפשנו, היה קשה למצוא את הזה, עשו הרדמה כללית, זהו, כמה חוק מהמתוח הזה, גמרנו זה, מאז הוא כבר לא השתקף. מה, זה, הם בית חולים, אחראי, דבר ראשון, תבואו לבקש רשות, תבואו להתייעץ, היו קוראים למומחה, מרדים, יש לו רק מרדים אחד, איזה, כנראה, לך תדע מי הוא, בבית חולים מסודר, יש צוות מרדימים, מתייעצים, מביאים, הם בוצעים את הפתרון. אנחנו אחר כך לרופא אחר, הוא אמר, זה היה מעשה נבלה לעשות את זה. אמר, אם היו רוצים, היו מוצאים. אבל זה לא רציני. בקיצור, אבל זה משובה, כאילו אתה נותן את השירות הכי הכי טוב. זה אני אומר את זה כהערת אגב. כל פנים, כחלק מהשירות ללקוח, אתם מבינים? אז הביאו אותנו, נכנסו לחדר הפרטי שלו, את כל המשפחה, כל האחים בנו. הוא מראה לנו מצגת. איך איך הוא הולך לבצע את הניתוח. אתם מבינים, זה, תלכו לי על הביטוי, חמור במרק פירות, זה בעצם הביטוי שאני ישבתי, מסתכל שם על המצגת, ומראה לי שאני נכנס מפה, והולך לשם, ומשם אני פונה ימינה ושמאל. מי אתה עושה רושם? אלא, זה שיווקי. אני רוצה לעשות ככה רושם. אז איך הסכמנו לניתוח הזה? למה הסכמנו? הרי כולנו מבינים שזה אפס הבנה, אפס הבנה בתחום הזה. אז למה אנחנו כל כך רגועים והמנותח עצמו רגוע ובידיים טובות? למה? התשובה היא אמון במערכת.
כמו באוטו, אתה לא יודע איך האוטו נוסע.
זה קל וחומר במטוס, כן. מפקיד את החיים שלך ועולה אלפי מילים בשמיים. תשמע, הוא אומר, המערכת אמינה בעיניי. אז אתם, מה?
אני חושב שבמכונית, רפואה, אחד הדברים שכן גורמים לאדם את אמון, זה שמבחינה פרקטית מעשית אדם רואה שזה עובד.
אני מסכים איתך. אני לא חולק עליך. אני חושב שלעולם נצטרך להגיע כלפי ההנהגה העליונה, לפתח יחסי אמון יותר רחבים מאשר מה שאני יכול, אפילו שאני יכול עדיין לדון איתך. וכי מישהו יכול, טוב, אני מסכים איתך שבאחוזים ניכרים זה עובד.
לא תמיד, שאין דברים.
לא תמיד ולא תמיד יש הסברים, אבל בכל אופן, אתה מרגיש רגוע, המערכת אמינה. אני מסכים איתך שיש חילוקים, בוודאי שאתה צודק. אני רק רוצה לדבר על העיקרון. העיקרון הוא כזה, יחסי אמון לא מצריכים לאדם להבין את הסיבה והמסובב ואת הפרטים. המערכת צריכה להיות אמינה, וברגע שמוסרים לך את כל הנתונים, מה יכול להיות סיבה? וזה מתיישב על איבך, שכל סיבה לסיבה לעצמה היא מיושבת, אז הדבר הזה גורם רוגע, שלווה. וזה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו. תלמדו את דרכי ההנהגתי.
לא בצורה פרטית, אלא בצורה כזה.
כן, נכון.
כדי שיהיה לנו רוגע?
הרי, לא שיהיה לנו רוגע. זה שלמות לראות את התמונה האלוקית האמיתית בעולם. אמון וביטחון זו שלמות, זה לא תועלת מקרית. אדם בוטח זה מראה שהוא מכיר את יוצרו, ואדם שלא בוטח סימן שהוא לא יודע כלום. דהיינו, אדם שחי בעולם ממש במנטרות, והוא בכלל לא רואה את התמונה האמיתית. בוודאי, סליחה, רק הערה האחרונה, בוודאי שאין לזה שום קשר לתסכול, תסכול שלא נתבלבל, אמרנו את זה כבר כמה פעמים. שלא תבינו שאמון וביטחון מחייב אדם שישב ויחייך כל החיים. תסכול, קושי, צער, לא קשור בכלל ליחס. אדם יכול להיות בצער גדול והלב שלו מלא אמון. זה לא קשור בכלל, כן?
איך?
כי הוא צובן. סבל הוא דבר בעצם, זה לא קשור בכלל לתחושה הפנימית שלי. אדם, דוגמה שהבאנו מקודם, אדם שהרופא, משפחה שלו, משכנע אותו שהוא צריך לעשות לו ניתוח כואב להציל את חייו. זה אומר שהוא לא יסבול, אבל הלב שלו רגוע והוא אומר לרופא, תודה רבה שאתה הצלת את חיי, ומודה לו בלי הפסק על הצער שהוא גרם לו.
אז אני מודה להשם על הדבר?
אני נותן בו אמון, אני לא מודה, אף פעם לא אומרים תודה על האיסורים. שלא נתבלבל, הרבה טועים ואומרים, חייב אדם לברך על הרעה, כשם שברך על הטובה, להגיד תודה. חס ושלום.
זה בדיעבד, רק אחרי.
זה כבר אמון. לברך הכוונה היא לברך עם יחסי אמון, לברך דיין, ברוך דיין האמת, אבל עם יחסי אמון שאתה כאמצעי מטופל אל התכלית הטוב, ואתה תחת שליטת הטוב, והעולם לא מחולק לשתי רשויות. אבל ברור שסבל הוא תמיד סבל אובייקטיבי, על זה אנחנו אף פעם לא מדברים. מה רצית?
אני שואל לגבי אם באמת אדם יבוא וישב וילמד את כל הדברים, ובסך הכל כן נשמע טוב. אבל בצד זה אחר, יש לו גם
קושיות?
מה?
קושיות?
לא קושיות. יש לו אלטרנטיבה שהיא אחרת, ואיתה הוא באמת, הוא יותר, הוא יותר, הוא יותר מרגיש יותר, יותר, יותר טוב, יותר, יותר טוב שלם. כלומר, הוא אומר, זה באמת, זה באמת, בסך הכל, אין לי, אין לי איזושהי פסול בדבר הזה, אבל ביחס למשהו אחר שיש לנו, אני מעדיף את זה, מאשר את זה.
אני שואל אותך שאלה, נכנסת למכולת וקנית ארטיק, מה יותר עדיף, שיקבל את זה חינם או לשלם על זה?
מה עדיף?
חינם. עכשיו, אבל כשאתה משלם על זה, אתה משלם על זה בשמחה, ברוגע, בשלווה, או שאתה מרגיש אומלל ומסכן?
סך הכל בשמחה.
למה?
סך הכל בשמחה.
למה?
כי אני מוכן לשלם, אני חושב שווה את
הסכם. בדיוק, כי קיבלת תמורה שלדעתך היא שווה. אז ברור, תמיד יכול היה להיות בלי זה, אם לא היה צורך בזה. אבל אחרי שיש את זה, אדם יודע שיש תמורה הוגנת לסבל שלו, אז הלב שלו רגוע.
זה לא בסתם.
כן, אבל אני אומר, יש לו בעצם תורה, שתורה לא במובן של תורה, שהיא שונה, ונשמעת יותר...
מה אתה רוצה לתלות את זה בסיבות מקריות, בסיבות טבעיות, מה? תן לנו אלטרנטיבה, מה אלטרנטיבה שעליה אתה מדבר?
בכלל אני אומר שיש בסך העולם של ההגות, יש גם דעות שהן כן שהן כן שונות.
אז כן, בוא נעשה חשבון. אני שומע את השאלה שלך, אני מקווה שהבנתי את כוונתך. אנחנו מדברים פה אחרי שידענו את כל היסודות המוחלטים של התורה. אתה אומר, בהחלט בצדק, אין טעם לכל הדיבורים האלה אם יש לנו עדיין אפשרות פקפוק ביסודות.
זה לא...
אז אין לנו, כל זה אנחנו לומדים אחרי שיש את היסוד, מה, איך היסוד הזה מוביל אותנו. אם אפשר להעלות אפשרות שנייה, אלטרנטיבה, בכלל, חלילה, להרר על כל גילוי התורה, אז באמת שכל כל הדיבורים שלנו הם דיבורים חסרי ערך. הנידון בשאלה שלך היא לא נידון בסוגיה הזאת. צריכים לחזור בחזרה אל ההתחלה ולשאול האם זה מוכרח שיש סיבה ראשונה לעולם מוחלטת שנתגלתה עלינו והיסטורית וכיסתה אותנו באופן מוחלט והוכיחה לנו את כל סדרי גילויה. אחרי שזה יתברר לאדם, עדיין זה לא יפתור לו את היחסי אמון. אדם בא ואומר, אולי מוציא אותי מארץ מצרים ורוצה את רעתי. אולי אני לא יודע אם הוא רוצה את רעתי, אבל למה הוא מכה אותי כל הזמן ואני לא, ולא מסביר לי למה הוא מכה אותי. כמה אנשים מרגישים מתוסכלים שהם סתם נרדפים כאן בעולם וסתם סובלים. אז מה חסר להם? שאלו אותם, אתם לא מאמינים בתורה? בתורה, מה הקשר? מישהו שהוא לא, אין לו יחסי אמון מוחלטים, זה אומר שהוא מערר בתורת משה? לא, הרבה אנשים מאמינים בתורה, הם מקיימים תרי"ג מצוות, אבל ביחסי האמון שלהם הם לא טיפלו. אז זה יכול להיות, כמו שאתה אומר, מישהו שבכלל חסר לו את היסודות. זה יכול להיות מישהו שלו את היסודות, אבל אין לו את הכלים ליצור יחסי אמון. אז אם אתה רוצה להעלות ולפתוח את השאלות הבסיסיות, אז זה לא קשור לסוגיה של אמון, זה קשור לסוגיה של אמונה של הרמב״ם. תמיד אמרנו, באמונה יש לנו איזה שני ביטויים. הרמב״ם משתמש באמונה כשם מושאל לאימות היסודות, והמושג אמונה באמת, זה באמת יחסי אמון. גם אדם שמאומתים לו כל י"ג יקרה אמונה, הוא עדיין צריך להוסיף יחסי אמון. יש שני מושגים, אמונה ואמון. אני חושב שברמב״ם זה שם מושל. העיקר האמונה, המושג אמונה זה יחסי אמון. זה לא, הראשון זה נקרא אמת, השני נקרא אמונה, אמת ואמונה. דבר מאומת לך, זה שאבא שלך הוא אבא שלך זה מאומת לך. אתה יכול לאמת את זה במאת האחוזים. עדיין זה לא אומר שאבא רוצה בטובתך. אולי תחשוד אותו שהוא אבא שדואג לעצמו.
אתה מברר את זה.
באבא אנושי או באבא אלוקי?
באבא אלוקי.
לומדים את דרכי הנהגתו.
אתה קודם כל, קודם כל אתה לומד את כל האפשרויות, איך הוא מנהיג את עולמו. ואחר כך אתה רואה שהחיים שלך ודאי נמצאים תחת המטריה הגדולה הזאת. והרי, ואתה מוסיף על זה את כל היסודות שלמדנו בחלק ראשון, ואתה משכנע מתוך שכנוע האמת שבלתי אפשרי שהעולם שלנו לא יהיה נשלט תחת טוב שלם ואמיתי, שהוכיח היסטורית את הנאמנות שלו לעם ישראל עד בלי די. באלף שנות נבואה שהוא ליווה אותנו והראה לנו כמה כמה הוא חפץ בטוב של הבחירה שלו. אתה מחבר את כל הקצוות ורואה היסטורית ועם כל כללי התורה, אז התורה מסרה לנו את כל הכלים שנוכל להגיע למלוא האמון.
הרב סוף סוף גם כשיהיה אמון, הרב אמר שזה לא סותר שכואב לי ושכואב שיכול לכאוב לנו ושקשה לנו וזה מסתער. סוף סוף מה זה משנה, האדם גם אם יהיה לו אמון, סוף סוף הוא יכול לקנות חיים שלמים עם אמון כשהוא סובל ועצוב ובוכה ו...
תיאורטית, זה לא קורה, אבל נניח, תיאורטית, יש ועדת חריגים. נמצא כאלו חריגים בעולם, אנשים שסבלו יותר מהמידה הרגילה. אני שואל לך שאלה. אישה הולכת לחדר לידה בשעה טובה ומוצלחת, מחכה 9 חודשים, ואם יש לה קשיים בפוריות, היא הופכת את העולם ונכנסת לסיכונים, טיפולים מסכני חיים, העיקר שיהיה לילד. ומגיעה בסוף לחדר לידה וצועקת. תגיד לי, איפה ההיגיון? השתגעת על הראש? תרקדי כל הזמן, כוח הלידה, כל הזמן, דה 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 דה.
אבל יש דבר שמקובל וידוע, והמצב הלא מתוקן אבל מתוקן זה שבעצב תלדים אני. המצב הלא מתוקן אבל מתוקן, אבל סוף סוף.
אבל
אם אחרי כל השנים שעשת טיפולים,
יפה.
אותו ילד יקרה לו משהו,
תחליט.
אז לא.
הכזבה גדולה מזו, נכון.
שבגיל
אבל אני, אני רק מראה לך דוגמה שצער הוא לא מראה בכלל על עושר פנימי. היא כל רגע ורגע שהיא סובלת, הלב שלה מאושר. זאת אומרת, טוב שהגעתי לרגע הזה. אמרתי לכם שהדוגמה בספר ירמיה וגם בספר ישעיה, כמו בספר ישעיה, וגם בירמיה בלשון אחר, כמו אישה תקריב ללדת, תזק, תחיל תזק בחבליה, כן היינו מפניך השם. המשל של רגע לפני הגאולה של חבלי משיח, זה משל של חבלי לידה. מה זה הכמו? אומר הגרא, כן היינו מפניך השם שבאותה שעה נקווה לגאולה. אומר, תקווה לגאולה זה דומה לאישה בלידה. למה? כי זה הצער הכי הכי מובהק בעולם, שהוא צער שלא מגיע הלוואי ולא היה, אי אפשר להגיד הלוואי ולא היה. אי אפשר בלעדיו. והוא כולו כולו, רק נו, שיהיה כבר, שיהיה כבר. כלומר, זה צער, צער שיוביל את הפרי הנולד מזה, את התולדה הנולדת מזה. אז זה צער מיושב על הלב, אדם מקבל אותו באושר פנימי, לא מבקש אותו, אבל שלם איתו, ועם כל זה מותר לאדם ליצור. תזעק תחל, היום זה כבר תרבות חדשה, היום אסור כבר ליצור. היום, הנביא לא מפחד להגיד, תחיל תזעק בחבליה. היום זה כבר לא תרבותי.
מה, לשאול שאלות כאילו?
לא, ליצוק.
מה כבר?
צער, היום אסור לבכות, היום זה עולם פלסטיק. היום אסור לאדם להביע רגשות. הכל לקבל בשתיקה והכל זה. להיות תרבותי, זה לא יפה להביע רגשות באופן... לא תראו היום, לוויה נראית היום כמו לא עלינו, נראית היום כמו חיה, כמו... מה?
הצגה.
הצגה, בדיוק. הצגה, הצגה, הצגה מהורגנת. מה במונובים, עושים ככה וככה, אבל להזיל דימה ולבכות, זה כבר, לאט לאט זה כבר הולך ו... משתקח. תראה את זה אצל אנשים בתרבויות מסוימות, אבל אצל בני האשכנז כבר לא תראו דימה בעיניים. תהיה אירופאי, תהיה מסודר, זה... אין, הכל זה... תזעק, תחיל, כואב, צועקים, מה יש, מה? אבל זה צעקה שלא מראה, לא מראה כלום על, על האימון, על תפיסת המערכת.
כמו האדם מבין שבייחוד הדוגמה של הלידה, שבשביל להגיע לבית השם, להגיע לבסוף, אז זה כיף שהוא בדרך.
סוגיה.
אבל לומד
את השם. את זה אנחנו לומדים כאן, שכל הכאבים הם בדרך. כל הכאבים בעולם הם בעצם חבלי לידה. כולם תהליכים מכינים את האדם לטוב המוחלט.
ואדם באמת יכול ליישב על דעתו שכמו אישה אחת ושלום ששקלה את בנה באירוע כזה או אחרת, חוץ ושלום שלו יקרה. היא יכולה להגיע למצב שזה מיושב על דעתה כמו הכאב הזה.
מי? מיושב, כן? אבל היא סובל לצבל גדול גדול מאוד. לא ישנה בלילות מרוב צער, והלב מיושב לה. מסתבר שמי שמיושב לו, מי שמיושב לו באמת, הלב עם הזמן יהיה לו יותר קל להתנחם. כי החזל קבעו לנו, שלושה לבכי, שבעה למספד, ואחר כך יש נחמה. הבוכה יותר מדי, אומרת הגמרא במסכת מועד קטן, אומרים לו, אל תהיה רחמן יותר מיוצריך. כלומר, העולם שלנו מכוון, יש ספיגה שאדם סופג, אבל יש בסוף כלי אכלה ליהודי להכיל נחמה אמיתית. הוא יכול להתנחם, כן.
אבל למה בעצם אנחנו מסתכל על
שתי סיבות. דבר ראשון, כזה יותר קרוב לליבנו, וכולנו עדיין דור שלישי לאסון הגדול הזה. הדבר שלישי, כי אנחנו גם נמצאים בדור עקבתא דמשיחא, שאנשים מרשים לעצמם באמת גם כן לשאול שאלות שאולי פעם הבינו את הייתה הבנה פנימית לנושאים שאותם אנחנו לומדים. והיום לצערנו הרב זה חוצפה יסגה, אנשים מרשים לעצמם גם כן לדבר על הדברים בצורה הכי, אני לא בדיעבד, אני לא נגד זה, אני חושב שאחרי שהחוצפה יסגה צריכים לטפל בדברים בגובה העיניים, לא לברוח מהסוגיות. אבל אם השאלה אתה שואל למה, היום שואלים עוד הרבה דברים, כל הפרות הקדושות נשחטות, אז הכוונה היא, אז מרשים אדם מרשה לעצמו לדבר על הכל.
אבל מבחינת 5 נקודות הזמן, של כל עבר משה. גם היהודים במצרים שיצאו 1 מ-5, גם אותם אפשר להגדיר, אני בדיום דור, כבד המשיכה. למה אנחנו לא מוצאים
בחזל
כזה
כתבו
בני במצרים?
אני חושב שחזל כן אמרו, רמזו את זה, אני חושב, שלא היו רואים להיגאל. וחז"ל אמרו הרבה שכל הגאולה הייתה רק למען שמו. יש הרבה הרבה מאמרי חז"ל כאלה שמשווים את המצב שלנו לעתיד לבוא. אדרבה, לעתיד לבוא המצב הוא הרבה יותר משופר. לכן הפסוק רמח"ל אומר במאמר הגאולה שבגאולת מצרים הגאולה הייתה בחיפזון. מה הרעיון של בחיפזון? שבאמת הגאולה לא לפי ערך המעשים אלא הייתה למען שמו, אז הוא גאל אותה בחיפזון, הכוונה היא לא לפי סדר המדרגות. אבל לעתיד לבוא, כי לא בחיפזון תצאו, ולא במנוסת אלי יחוד. אז הכוונה היא שכבר במשך ההיסטוריה, הגלות כבר חיפרה על כל עם ישראל, שכולם יצאו בזכות, כולם בסוף יגאלו, אחרי שכבר שילמו את המחיר. רמח"ל במאמר הגאולה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.